שלום וברכה, מסכת בבא מציעא דף י', אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. רב נחמן ורב חיסדא דאמרי תרוויו, שניהם אמרו שאדם המגביה מציעא לחברו, לא קנה חברו את המציעא, והיא נשארת הפקר. מה הייתה מה של הדבר? מפני שהווה תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים. הוא מסביר רש"י, שהוא כאדם הבא מאליו ותופס ממון חברו בשביל חוב שיש לאחר עליו, והוא בא לקדום ולתפוס את הממון עד שלא יתפסנו בעל חוב אחר. והתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה, כי הוא חב בתפיסתו זאת את הנושים האחרים, והגמרא במסכת כתובות אומרת שאין לו זכות להיות קופץ מאליו וחב לאלו האחרים, מאחר שלא עשאו אותו הנושה שהוא רוצה לזכות בשבילו בממון שליח לתפוס. אי טבעי הקשה רבה לרב נחמן מהברייתא שאומרת, מציאת פועל לעצמו, במה דברים אמורים, בזמן שאמר לו בעל הבית, נקשי מי היום או אדורי מי היום, כך שהוא לא שכר אותו, אלא לניקוש וידור. וממילא, כאשר הפועל הגביה את המציאה, אין זו חלק מהמלאכה שבעל הבית שכר אותה עבורו, ולכן קנה הפועל את המציאה, וצריך לנקות מסחרו את שכר פעולת הניקוש והידור, שהוא לא עשה כל הזמן שהוא היה עסוק בהגבהת המציאה. אבל במקרה שאמר לו בעל הבית לפועל, עשה עמי מלאכה היום, במקרה כזה, מציאתו של בעל הבית הוא. מפני שהוא לא שכר אותו עבור מלאכה מסוימת, ולכן כל מלאכה שהפועל עושה נחשבת כמלאכת בעל הבית היא, וקנה בעל הבית גם את המציאה שהרים הפועל. עד לכאן הסבר הברייתא, זאת אומרת שהמגביה מציאה לחברו, קנה חברו את המציאה. אמר לי, ענה רב נחמן לרבה, שאני הדין של פועל מפני דידו כיד בעל הבית הוא. ולכן בעל הבית זוכה במציאה, אבל אדם רגיל לא יכול לזכות במציאה שאדם אחר מגביה עבורו. ממשיך רב ומקשה, והאמר רב שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. אבל אם ידו של הפועל כיד בעל הבית, אז כיצד הוא יכול לחזור בו? אמר לי, ענה לו רב נחמן, כל כמה דלא הדר בי, כל זמן שהפועל לא חוזר בו, אכן ידו כיד בעל הבית הוא. וכי הדר בי, ומה שאמר רב שהרשות ביד הפועל לחזור בו אפילו בחצי היום, זה לא משום שעד חצי היום ידו לא הייתה כיד בעל הבית. אלא טעם האחרינה הוא שבגללו אין הפועל נחשב כעבד שלו, כך שאם הוא בא לעזוב לו שכרו מכאן בהלך ולחזור בו, מותר לו לחזור בו. דכתיב נקרא בפנים, כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. ומהפסוק הזה לומדים שעבדי הם ולא עבדים לעבדים. לעומת זאת, אמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, שהמגביה מציעה לחברו, קנה חברו. ואם תאמר שממשנתנו עולה השאלה המתבקשת, שהיות שאמרה המשנה, שאם מרים המציעה אמר אני זכיתי בה, הרי שהוא זכה בה, ולא הרוכב שביקש להרים את המציעה עבורו, בפשט הדברים שהוא התכוון לומר אני זוכן בה עכשיו, והדין שהוא זכה בה אף על פי שהוא הגביה לצורך חברו. וזה לכאורה עומד בסתירה לדברי רבי יוחנן שאמר המגביה מציעה לחברו קנה חברו. יסביר רבי יוחנן שבמשנה מדובר דאמר לו הרוכב לחברו תנה לי ולא אמר זכה לי. נמצא שהוא לא עשו שליח להקנות לו את המציאה בהגבהתה עד שעת הנתינה לו. בהרי חברו, קודם הנתינה חזר בו משליחותו. ואומר את המשנה, ראה את המציאה ונפל עליה, ובא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה. מפני שנפילה על חפץ אינה מהווה מעשה קניין. ואומר את הגמרא, אמר יש לקיש משום אבא כהן ברדלה. ואת המילה ברדלה ניתן לקרוא בארבע משמעויות. אם קוראים את זה כמילה אחת, ייתכן שברדלה זה חלק מהשם שלו, ייתכן שזה היה שם מקומו, וזה מזוהה עם כפר ערבי שממוקם 13 קילומטרים צפונית מזרחית לשכם, ממערב לכביש הבקעה, בסמיכות למעבר הבקעה. וניתן לקרוא את זה כשתי מילים, ברדלה, ואז ייתכן ששמו של אביו היה דלה או דלי, וייתכן גם שהוא היה כהן ממשמרת דליה. והוא אמר שארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום. כך שאם יש סביבותיו דבר הפקר, אין אחר רשאי לתופסו. מה הייתה מה? שתקינו רבנן את התקנה הזאת כדי דלו ליטי לאנצויי, שאנשים לא יבואו לריב זה עם זה, על חפצי הפקר שנמצאים ברדיוס של ארבע אמות ממקומו של האדם. ומביאה הגמרא שתי קושיות שיקשו על דברי ריש לקיש. אמר אביי מוטיב הקשה רבי בר יוסף קושיה מפאה, ואמר רבא מוטיב הקשה רבי יעקב בר אידי קושייה על ריש לקיש מנזיקין. ומבאר את הגמרא את הקושייה הראשונה, אמר אביי מוטיב הקשה רבי בר יוסף קושייה על דברי ריש לקיש מהמשנה במסכת פאה, שאומרת שאם נטל אחד מן העניים מקצת פאה שהוא כבר ליקט בשדה, וזרק אותה על השאר שעדיין מחוברת לשדה, הדין שאין לו בכלום. וכך גם הדין, אם הוא נפל לו עליה או פרסת ליטו עליה, שהוא לא קנה אותה ומעבירים אותו ממנה, וכן הדין בעומר שכחה, שאמרה התורה, כי תקצור קצירך ושדיך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך. עד לכאן לשון המשנה, והקשה רב חייא בר יוסף, והיא אמרת, שארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, אז אם כך, ניקנו לי ארבע אמות דידי. במקרה שהעני נפל על הפאה, מדוע לא פועלת תקנת חכמים, שארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום? מביאה לכך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אחא במאי עסקינן, כאן במשנה במסכת פאה, באיזה מציאות מדובר, דלא אמר העני שנפל על הפאה, אקני. והיות שהוא לא אמר בצורה מפורשת שהוא מעוניין לקנות את הפאה בקניין ארבע אמות, ממילא הפאה לא נקנתה לו. מקשה על כך הגמרא, אבל והיא תיקון רבנן שארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום שהוא, אז גם כי לא אמר שהוא מעוניין שזה יקנה לו, מה יהווה, מה זה משנה? הרי זה תקנת חכמים והיא אמורה לפעול. מתרצת הגמרא שכיוון דנפל האדם הזה על הפאה, גלי דעתי, הוא גילה בכך את דעתו, דבנפילה ניחא ליה דניקנה, ובארבע אמות לא ניחא ליה דניקנה. הוא גילה דעתו שהוא לא התכוון לקנות את הפאה בתורת תקנת חכמים, אלא על ידי הנפילה, כי הוא היה סבור שנפילתו יפה לו כדי לקנות את הפאה. הפכנו דף, תשובה שנייה, רב פאפה אמר, כי התקינו לרבנן את התקנה שארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, זה רק באלמה, כגון בסמטה שהוא רשות לכל אדם, או ברשות הרבים, או בצידי רשות הרבים, שזה מקום הפקר לרבים למשוך לתוכה אותם אנשים הצריכים לצאת מן הדחק. אבל בשדה דבעל הבית לא תקינו לרבנן את התקנה הזו. ואף על גב דזכה לרחמנה בגבה, למרות שהתורה נתנה רשות לעני להיכנס לשדה לקחת את מתנות העניים, כי זכה לרחמנה מה שהתורה זיקתה לו זה רק להילוך היבה ולניקות היפאה, וללקט את הפאה, אבל למיהה ויחצרו, ששדה בעל הבית יחשב חצרו, בזה לא זכה לרחמנה. לא זיקתה אותו התורה. עד לכאן התירוצים על הקושייה שהייתה על דברי ריש לקיש ממסכת פאה. אמר רבה, מוטיב מקשה רבי יעקב בר אידי קושייה על דברי ריש לקיש מנזיקין, שאמרה המשנה שלנו שאם הוא ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה, אז זה שהחזיק בה זכה בה. עד לכאן הציטוט של משנתנו, ומקשה רבי יעקב בר אידי, והיא אמרת ריש לקיש שארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, אז אם כך ניקנו לי ארבע אמות דידי. שיקנו לו ארבע אמות של הנופל את המציאה, ומדוע אמרה המשנה שזה שהחזיק בה זכה בה. ומביאה על כך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אחא במאי עסקינן, כאן במשנתנו באיזה מציאות מדובר, דלא אמר הנופל על המציאה, אקני, שהוא מעוניין שהנפילה שלו תקנה לו את המציאה. מקשה על כך הגמרא, אבל והיא תיקון רבנן, שארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, אז גם כי לא אמר, שהוא מעוניין שארבע אמות יקנו לו, מה יהווה, מה זה משנה, הרי תקנת חכמים צריכה לפעול. עונה על כך הגמרא, שכיוון דנפל עלי, כיוון שהוא עשה פעולת נפילה על המציאה, אז בכך גלי דעתי, הוא גילה את דעתו, דבנפילה ניחא ליה דניקנה, ובארבע אמות לא ניחא ליה דניקנה. תירוץ שני, רב ששת אמר, כי תקינו רבנן, שארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, זה דווקא בסמטה, דלא דח כשם רבים. אבל ברשות הרבים, דקדח כרבים, לא תקינו רבנן שארבע אמות של אדם קונות לו, שהרי מסביר רש"י, אין לאדם שם ברשות הרבים ארבע אמות מיוחדות, שהרי הרבה חברים יש לו בתוכה שעומדים אצלו. מקשה על כך הגמרא, והר יש לקיש בכל מקום כאמר, ולכאורה זה בא לרבות גם את רשות הרבים. מתרצת הגמרא, שהמילים כל מקום, הם באים לעטויי לרבות את צידי רשות הרבים. שבדרך כלל אנשים הולכים ברשות הרבים, ורק כאשר יש דוחק הם הולכים בצידי רשות הרבים. ושם תקנו חכמים שארבע אמות של אדם קונות לו. מביאה הגמרא מימרה נוספת ואמר יש לקיש משום אבא כהן ברדלה, קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות. מסביר רש"י שאם זרק לבעלה גט לתוך חצרה, היא לא קנתה את הגט על ידי חצרה להתגרש בו. וכן אם הייתה עומדת ברשות הרבים וזרק להבעל גט בארבע אמותיה, אין היא מתגרשת בכך. ואף על גב שגדולה כן מתגרשת באופנים הללו, כפי ששנינו במסכת גיטין, הזורק גט לאשתו בתוך ביתה וכו', אם הייתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה, אם הגט נפל קרוב לה, היא מגורשת. ורבי יוחנן משום רבי ינאי חלק ואמר שלקטנה יש לה חצר ויש לה ארבע רמות. אומרת הגמרא, במייקה מיפלגי, מה נקודת המחלוקת ביניהם? מר סבר שזה רבי יוחנן משום רבי ינאי, שהיות שחצר משום ידה התרבי, זאת אומרת חצרה של אישה נחשבת כידה לעניין קבלת הגט, שהרי בגט כתוב ונתן בידה, וידה רשותה משמע, כפי שכתוב, ויקח את כל ארצו מידו, דהיינו מרשותו. אז כי היכי דהית ליד, חצר נמי איתלה. כשם שיש ליד, ומשעה שהיא יודעת לשמור את גיטה היא מגורשת, שהרי לא מייתה התורה נתינת גט, אלא לאישה שותה, שהבעל משלחה והיא חוזרת. אז כשם שיש ליד, כך גם יש לה דין של קניין חצר. ומר סבר, שזה ריש לקיש משום אבא כהן ברדלה, חצר משום שליחות התרבי. שאת הדין שהחצר של אישה קונה לה את הגט, לומדים מזה שריבתה התורה שליחות לאדם, כפי שלמד את הגמרא במסכת קידושין, שמזה שכתוב ושילח, זה מלמד שהאיש עושה שליח, ומתוספת ההי שכתוב ושילחה, זה מלמד שהאישה עושה שליח. וכי היחיד השליחות להתלה, אז חצר נמי להתלה. והיות שאין שליחות לקטנה, שהרי שנינו שאין הקטן עושה שליח. כי כל מקום שהזכירה התורה שליחות, בין בגיטין, בין בעניין קורבן פסח, נקטה התורה לשון של איש, דהיינו גדול ולא קטן. אז כשם שהיא לא שייכת בדין שליחות, כך גם אין לדין חצר, והיא לא יכולה להתגרש על ידי שהבעל יזרוק את הגט לחצרה. מקשה הגמרא על דברי ריש לקיש, מי כמאן דאמר, האם יש מי שסובר שחצר משום שליחות התרבי? שהמקור לקניין חצר בגיטין זה משום שליחות? והתניא, והרי שנינו בברייתא לפסוק, אם ימצא תמצא בידו הגניבה, משור עד חמור עד שה חיים, שניים ישלם. ומזה שנאמר בפסוק בידו, אז אין לי אלא שרק כאשר הגניבה נמצאה בידו הוא ישלם כפל. אבל אם נכנסה בהמה לגגו או לחצרו או לבקרפיפו, ונעל בפניה כדי לגונבה, מניין שהוא חייב כפל? תלמוד לומר, מזה שכתוב את כפל הלשון ימצא תמצא, שמכל מקום הוא מתחייב כפל, גם על ידי גגו, חצרו וקרפיפו. עד לכאן ציטוט הברייתא ומקשה הגמרא, ואיסה על כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר כריש לקיש, שחצר משום שליחות התרבי, אז אם כן מצינו שליח לדבר עבירה, והרי וקיים עלן שאין שליח לדבר עבירה. מביאה על כך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר אבינה, היכה אמרינה, ניכן אנחנו אומרים דאין שליח לדבר עבירה, היכה דהשליח בר חיובה הוא, שאף הוא מוזר על הדבר, שבמקרה כזה פטור השולח, מפני שאנחנו אומרים לשליח, דברי הרב, דהיינו ריבונו של עולם, ודברי התלמיד, שזה המשלח, דברי מי שומעין, ולכן לא היה לך לשמוע על המשלח, ואתה חייב ולא הוא. אבל בחצר דלאו בר חיובה הוא, במקרה כזה לא שייך לומר אין שליח לדבר עבירה, ולכן מחייב שולחו. מקשה על כך הגמרא, אלא מעתה, אדם האומר לאישה ועבד, צאו גנבו לי, דלאו בני חיוב ענינו, שהם לא ברי חיוב לשלם, כפי ששנינו במסכת בבא קמא, שהם שחבלו באחרים פטורים. הכי נמי דמחייב שולחן? אז האם במקרה כזה תאמר שהמשלח חייב, והרי אנחנו יודעים שלא כך הדין? עונה הגמרא, אמרת, ניתן לומר, שאישה ועבד, בני חיוב ענינו, הם כן ברי חיוב. והסיבה ששנינו במסכת בבא קמא, שכאשר הם חבלו באחרים פטורים, זה מפני והשתמיה לתלו לשלומי, שעכשיו על כל פנים אין להם נכסים משלהם כדי לשלם את הנזק. והוכחה לדבר דתנן, שהרי שנינו במשנה שם בבבא קמא, שכאשר נתגרשה האישה או נשתחרר העבד, הם חייבים לשלם. עד לכאן תירוצו של רבינה, מדוע בחצר לא שייך לומר אין שליח לדבר עבירה. תירוץ שני, רב סמה אמר, היכה אמרינן, באיזה מקרה אנחנו אומרים שאין שליח לדבר עבירה? היכה דאי ביי עביד ואי ביי לא עביד, כאשר הדבר תלוי ברצון השליח, שאם הוא רוצה הוא יעשה את השליחות, ואם הוא לא ירצה הוא לא יעשה את השליחות. ובגלל שהדבר תלוי ברצונו, אז הוא מתחייב על מה שהוא עשה, אבל חצר דבעל כורחי מוטיב בה, שאין לה רצון עצמי, ובעל החצר מניח בה את הגניבה בעל כורחה, במקרה כזה מחייב שולחו. שואלת הגמרא, מהי בניו? מה ההשלכה המעשית בין הסברו של רבינה לבין הסברו של רב סמה? עונה הגמרא, איקה בניו, יש ביניהם את שני ההבדלים הבאים. ההבדל הראשון, כהן דאמר לי לישראל, צא וקדש לאישה גרושה, שמשעת הקידושין עובר הכהן משום עליו שלא ייקחו. אינמי או גם מקרה של איש דאמר לי לאישה, אקפילי קטן. עשי לקטן את התספורת שכנגדה אמרה התורה לא תקיפו פאת ראשכם, דהיינו שלא להשוות את היקף שיער הראש שבמצח עם השיער שאחורי האוזן על ידי הסרת השיער שעל הצדעיים, שזה מקום השיער שבצדי הראש, כאשר בסופו של ההיקף נעשה שיער הראש כעיגול. ואישה היא אינה בעזרת לא תקיפו, לפי שהיא גם לא שייכת באיסור של בל תשחית פאת זקניך, כפי שאומרת הגמרא בקידושין. והמקיף את הקטן חייב רק כאשר המקיף באזהרה כניקף, שהרי כתוב לא תקיפו, ומזה לומדים אחד הניקף ואחד המקיף במשמע. ומאיר רש"י שבעצם לא היה צריך לנקוט בנפקמינה מקרה של קטן דווקא, והסיבה שאמרו קטן מפני שבסתומה גדול לא היה מניח לאישה להקיף את ראשו. אז להך לישנדה אמר שזה רב סמה, שכל היכה דאי בי אביד אי בי לא אביד לא מחייב שולחו, שמתי אומרים אין שליח לדבר עבירה? כאשר הדבר תלוי ברצונו של השליח. החנמי, אז כך גם בשני המקרים הללו, אי בי אביד, אי בי לא אביד. אם השליח ירצה, הוא יעשה את השליחות, ואם לא, הוא לא יעשה אותה. ולכן גם במקרה הזה אומרים אין שליח לדבר עבירה, וממילא לא מחייב שולחן. מה שאין כן, להחליש נדה אמרת, שזו דעת רבינה, שכל אחד השליח לב בר חיובה מחייב שולחו, שלא אומרים אין שליח לדבר עבירה במקום שהשליח לא מתחייב כאשר הוא עושה את השליחות, אלא שולחו מתחייב, הנינמי, אז כך גם מקרים אלו, כיוון דלב נחי ובנינו, שאין איסור על השליחים לבצע את שליחותם, שהרי לישראל מותר לקדש אישה גרושה, ולאישה מותר להקיף קטן, אז במקרים הללו יאמר רבינה שמחייב שולחן. עד לכאן ראינו את שני התירוצים לקושייה הראשונה על דברי ריש לקיש. ממשיכה הגמרא ומקשה על דברי ריש לקיש. ומי כלמאן דאמר, האם יש מי שסובר שחצר לאו משום ידה התרבי? שלעניין גירושין היא לא התרבתה כידה של אישה והתניה. והרי שנינו בברייתא על הפסוק לעניין גט שנאמר, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצב הערבת דבר, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, ושלחה מביתו. ומזה שכתבה התורה ונתן בידה, אין לי אלא כאשר הוא נתן את הגט בידה, כאשר הוא נתן את הגט בגגה או חצירה או בקרפפה, מניין שגם בכך האישה מתגרשת, תלמוד לומר, ונתן, מסבירה שהיא מזה שלא כתוב ובידה יתנאו, אז ניתן לדרוש את המילה ונתן ביחס למה שנאמר וכתב לה, ומהמילה ידה לומדים שהנתינה צריכה להיות למקום שהוא כמו ידה, דהיינו, מכל מקום, בכל אופל של נתינה, ובלבד שתהיה הנתינה לרשותה. וזה סותר את התירוץ שאמרנו שלפי ריש לקיש חצר משום שליחות התרבי. אלא מכוח קושייה הזו מביאה הגמרא שלושה הסברים אפשריים נוספים למחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן. ההסבר השני, לעניין גט, כולי אלמא לא פליגי, אף אחד לא חולק על כך, דחצר משום ידה התרבי, על פי הלימוד בברית האחרונה שראינו. כי פליגי, ונקודת המחלוקת ביניהם, היא לעניין מציאה שנמצאת בחצר של קטנה. מר סבר, שזה רבי יוחנן, הפכנו דף, שילפינן מציאה מגט, ומר סבר שזה ריש לקיש, שלא ילפינן מציאה מגט. ומסביר רש"י, שלרבי יוחנן, כשם שיש לקטנה, קניין חצר בגט, כך יש לה קניין חצר גם לגבי מציאה. ומר סבר שזה ריש לקיש, שלא לומדים מציאה מגט, כי לא לומדים ממונה מאיסורה. וקניין חצר לגבי ממונה, ריש לקיש לומד מהפסוק, אם ימצא תימצא בידו הגניבה. כך שהמקור לקניין חצר ביחס למציאה שזה ממון, זה מצד דין שליחות, והיות שאין שליחות לקטנה, אז גם אין לה קניין חצר בממון. ונציב את ההסבר הזה בטבלה, כולי אלמא מודיעים שלעניין גט חצר משום ידה התרבי, הם נחלקו לעניין מציאה בחצר של קטנה, וריש לקיש אמר שקטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות, כי הוא לא לומד מציאה לקטנה מגט, לעומת רבי יוחנן שכן לומד את דין המציאה מדין הגט, ולכן לקטנה יש חצר ויש כארבע אמות. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר הסבר שלישי למחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן, שבקטנה כולי אלמא לא פליגי דילפינן מציאה מגט. והכה בקטן כמיפלגי, מנקודת המחלוקת שלהם היא ביחס לקניין חצר לקטן, שלא מצינו שלגביו ריבתה התורה קניין חצר. מר סבר שזה רבי יוחנן ילפינן קטן מקטנה, ומר סבר שזה ריש לקיש שלא ילפינן קטן מקטנה. ונציב את הפירוש הזה בטבלה, שכולם מסכימים שבקטנה לומדים מציאה מגט, והם נחלקו לעניין מציאה בחצר של קטן, שלפי ריש לקיש לא לומדים קטן מקטנה, ולכן אין לו קניין חצר במציאה, לעומת רבי יוחנן שסובר שלומדים קטן מקטנה, ולכן יש לקטן דין קניין חצר במציאה. והיא באה תימה, ואם תרצה תאמר הסבר רביעי למחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן, שמר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגי, בעצם הם כלל לא נחלקו. מפני שרבי שמעון בן לקיש אמר את דבריו לעניין מציאה, ורבי יוחנן אמר את דבריו לעניין גט. או אפשרות נוספת, שריש לקיש דיבר על קטן, ורבי יוחנן דיבר על קטנה. ונציב גם את הפירוש הזה בטבלה. בעצם אין כלל מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. או שנאמר שלדעת שניהם לא לומדים מציאה מגט, וריש לקיש דיבר על מציאה, ורבי יוחנן דיבר על גט. או שנאמר שלדעת שניהם לא לומדים קטן מקטנה, וריש לקיש דיבר על קטן, ורבי יוחנן דיבר על קטנה. עד לכאן דף יוד.